אני קורא בפסקה ה' בפרק ה'. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמך בה בחבלי החטאת שנעשו למנהג, בין במעשים בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להאיר בעוצם חלה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין עמו שום עבדות. לפני שננסה לבאר את הדברים של הרב, נקדים שתי הקדמות ממה שיש לנו בגמרא. יש אמרה של רב הונא מפורסמת, שרב הונא אומר, כיוון שחטא אדם, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. כלומר, אדם בהתחלה הוא מסתייג מעבירה, יש לו באופן טבעי התנגדות לעבירה, אבל אם הוא נכשל אחרי שהיה נתון בלחץ ועבר את העבירה פעם שנייה, אחר כך הוא כבר לא מרגיש את אותה הרגשה שהייתה לו בהתחלה, מניעה וריחוק מהעבירה, נעשית לו כיתר. ובמליצה היו אומרים שאדם מסוים שחוטא יש לו את היתר של רב הונא, כלומר הוא עבר כמה עבירות אז הוא כבר לא רואה שזאת עבירה. הקדמה שנייה, דברי הגמרא בסוטה ובעוד מקומות בסנהדרין, כתוב שם על ויבוא הלך אל האיש העשיר ויחמול האיש העשיר על צונו ויקח את כבשת האיש לאורח ויתנה לאיש הבא אליו. אז הגמרא עומדת כאן על זה שאותו יצר הרע שהוא במשל בהתחלה הלך, מישהו מסכן עובר בדרך, נכנס הביתה, מקבל מעמד של אורח, ומאוחר יותר הוא כבר נקרא איש, הוא כבר בא לבית. אומרת הגמרא שכך הסדר עם יצר הרע, נותנים לו קצת להיכנס, הוא מתחיל להרגיש חשוב, ואחר כך מתחיל גם להשתלט כאילו שהוא הבעל הבית. למדנו מכל זה שהיצר בהתחלה הוא קל לטפל בו. כשממשיכים להתמכר אליו, אחר כך הרבה יותר קשה. וצריך להבין מאיפה באה הקשנות הזאת. כשאדם עבר עבירה, או בין אם העבירה היא במעשים, זה ברור, יש גם עבירות בדעות, כמו שהרמב״ם כותב שיש אנשים שחושבים על הרהורים רעים, על ראיות אסורות, שעל זה לא צריך לעשות תשובה, כי הם אומרים מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר, רק הסתכלתי, רק חשבתי. הם לא יודעים שהמידות הרעות כמו קנאה, גאווה, תאווה, חסדה, כל המידות האלה הם איסורים של תורה, שהתורה מזהירה מהם, תורה מזהירה ונשמרת מכל דבר רע, חז"ל לימדו אותנו שלא ירהר אדם הרהורים רעים ביום ויבוא לידי טומאה בלילה. חז"ל אמרו לנו שאפילו דיבור מכל דבר רע, שדיבור אסור, שאפילו מי שמדבר בעניינים של עריות, אפילו גזרו עליו 70 שנה לטובה, הוא הופך את הכל לרע. ולפעמים אפילו שמיעה של דברים רעים, כשאדם שומע שמדברים דברים אסורים ושופט, על זה אומרת הגמרא בשבת, סוק ממשלה, שאול עמוקה, זהום השם ייפול שם. מה זה זהום השם? מי ששומע ושותק. אז יש לנו גם דיבור, גם מחשבה, גם ראייה, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרבה פעמים בתנ״ך כתוב על חטאים של ישראל, והלכו אחרי שרירות ליבם הרע, ובהושע נאמר כל הלילה הוא ישן, כאילו מאיר חומצתו. מדובר שם על מי שכמו דוגמה שמישהו לש בצק, שם בזה שמרים, והוא בינתיים עוזב את זה, והשמרים לבד הולכים ומחמיצים. ככה הפסוק שם בהושע מדבר על אלה שחושבים רע על המיטות שלהם ומתכננים את הרוע שיעשו למחורת. על זה מוכיח הנביא. אז יש לנו ראייה שגם הקלקול הפנימי שלא רואים אותו בחוץ, גם הוא קלקול שצריך לעשות עליו תשובה. יתר על זה, כותב השערי קדושה של רבנו חיים ויטל, בהקדמה לאחד הפרקים, אני כבר לא זוכר איזה, הוא כותב למה התורה לא אסרה מידות רעות, למה היא אסרה רק מעשים רעים. אז הוא כותב שכל מידה רעה היא יותר חמורה מהעבירות שבתורה, כי המידות הרעות הן קשות מאוד והנזק שלהם לנפש הוא עצום, כי מכל מידה רעה באים אלפי מעשים של עבירות. לכן המידה רעה היא יותר חמורה בעיני התורה מאשר המעשה הרע. יש עוד הרבה מקורות לזה. בכל אופן, הבעיה כאן, מה שהרב מדבר עליה, היא העקשנות. שאדם מראים לו שהוא טעה, והוא לא מוכן לחזור בו. עקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת ולהתמיד בה, ולהתמך בה, לחבלי החטאת, שנעשו למנהג, בין במעשים, בין בדעות. להישאר בדעה שככה צריך, צריך חופש הדעות, צריך שכל אדם ילך אחרי מה שבא לו, זה יותר טבעי, זה יותר אמיתי, והעקשנות הזאת שהוא לא רוצה לשנות את דרכו, וכמובן היא האויב של התשובה, היא זאת שמונעת את התשובה, כי כל תשובה בנויה על זה שאדם גמיש ומוכן לשנות את דרכו. כשאדם עומד על דעתו ולא מוכן לוותר אף פעם, העקשנות הזאת היא ההפך מכוח התשובה. היא ההפך מהרוח של היהדות שמחייבת את האדם לעשות חשבון נפש ולהיות מוכן לתיקון כל הזמן, ולא להישאר באותה דעה בלי לבדוק את עצמו. מה המקור של העקשנות? המקור של העקשנות הוא הגאווה. כיוון שאדם מעריך את עצמו שהוא מבין יותר מאחרים, או לכל הפחות שהוא מבין מה שנוגע לעצמו יותר מאחרים, הוא מכיר את עצמו, ולכן הוא לא מוכן לקבל הערות מאחרים. העקשנות הזאת שבאה מתוך הגאווה, היא זאת שמזיקה כל כך ומונעת את התשובה. ולמה הגאווה כל כך מקולקלת? הגאווה מקולקלת בגלל שהאדם נברא להיות חלק מעולם שלם ולקבל אחריות לעולם שלם. אנחנו רואים את ההבדל, סליחה, בין מי שנעשה בר מצווה למי שלפני כן, לפני גיל מצוות. מה ההבדל? לפני גיל מצוות הוא גם יכול לקיים מצוות ויש לו שכר על זה, רק שהוא אינו מצווה ועושה. חז"ל אומרים שגדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מכאן שגם מי שאינו מצווה ועושה יש לו שכר, כמו שאישה יכולה לקיים מצוות שהיא לא חייבת בהם ויש לה שכר על זה, אם זה לא נעשה למטרות רעות, כמו אלה בכותל שמניחות תפילין בשביל לבטל את המצווה שבתורה, שהמצווה היא לגברים ולא לנשים. אבל בכל אופן יש זכות גם למי שאינו מצווה ועושה, גם הוא יכול לקיים מצוות ולקבל עליהם שכר. מה ההבדל? אז מה קרה כשהוא בגיל מצוות, שיהיה לו קצת יותר שכר? זה כל העניין? לא. מי שמצווה ועושה יכול להיות זכה גם אחרים. אנחנו יודעים שכל מי שמחויב בדבר מוציא אחרים ידי חובתו. בר מצווה יכול לתקוע בשופר ולהוציא 1,000 יהודים ששומעים את התקיעה שלו. מה שאין כן יום קודם, אם הוא יתקע בשופר מהבוקר עד הערב, הוא לא מוציא ידי חובה אף אחד חוץ מעצמו. ילד, אנחנו יודעים בסוכה, כתוב שביום הראשון לא לתת לו לולב, לא לתת לו ארבעת המינים, כי הוא יודע לקנות, אבל הוא לא יודע להקנות. ההבדל בין ילד, בין ילדותיות, לבין בגרות, שהילד הוא רק מסביב לעצמו. מעניין אותו רק מה שנוגע לעצמו. אין לו יכולת הסתכלות, התחשבות באחרים. זה ההבדל בין ילדות לבגרות. וזה כל כך חשוב, כי אנחנו יודעים שאחד מהכללים הגדולים ביותר של כל התורה, של כל המצוות וכל החיים שלנו, היא שישראל ערבים זה בזה. מתוך הערבות שלנו, זה כולנו שייכים לאותה תורה. ישראל לא יכולים לקיים מצוות של כהנים, הם לא יכולים לברך ברכת כהנים. אבל אם הם ידאגו לזה שהכהנים יברכו, אז הם קיימו את המצווה של ברכת כהנים. הכהנים מקריבים קורבנות במקדש בשליחות של ישראל, זה לא מצווה שלהם, אבל הם מזכים את ישראל בלי עבודה של הכהנים. עם ישראל כולו בלי בית מקדש, גם אם יש בית מקדש, אין מי שיקריב בשבילו. עבודה אסורה בזרים. כך שישראל הערבים זה בזה, זה כלל גדול מאוד בתורה. יותר מזה, שאם לא היה ישראל הערבים זה בזה, לא הייתה שואת שכינה בישראל. ריבונו של עולם נתן את התורה על דעת שהתורה תינתן לציבור. עבודת השם בציבור היא העבודה הגדולה. כך השם אומר לאברהם אבינו, ואשך לגוי גדול. כך היה עניינה של יציאת מצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. העבודה שלנו, השלמות שלנו, זה עבודה בציבור. זה ההבדל בינינו לבין הגויים. אצל גויים יכולים להיות חסידי אומות העולם. אבל בישראל יש עבודה של ציבור. זה ההסבר הגדול של הכוזרי, כשהוא מבאר למלך את ההבדל בין דורות ראשונים, שבהם היו צדיקים כמו אנוך ונוח ושם ועבר, לבין ההופעה של עם ישראל. שבה בישראל שבה השכינה לשרות בציבור, תחת שקודם לכן הייתה רק ביחידים. רק בציבור אפשר לומר קדיש וקדושה, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אין לך דבר שבקדושה פחות מעשרה. עבודה בלי קדושה זה עבודה ממדרגה נמוכה מאוד, עבודה עם קדושה זאת העבודה שיש שעת שכינה, וזה יש רק שיש עשרה. כל העניין שלנו זה עניין של ציבור, כך שמישהו בעל גאווה הוא בעצם ההפך מהציבור, הוא חי לעצמו. הוא דואג רק למה שהוא חושב ומה שהוא יודע, והוא לא משתף את האחריות עם הציבור, הוא לא דואג לציבור, הוא רק דואג לעצמו. דבר כזה, זה לא רק שהוא מזיק לעצמו, הוא בעצם מנתק את עצמו מהקשר שלו עם הציבור. העונש הקשה ביותר שהתורה מדברת עליו, כשמישהו חוטא, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. וכל אחד מישראל יש קשר עם האומה. ברגע שהוא חי לעצמו ועושה דברים רק לעצמו, הקשה ביותר שיכול להיות שהוא נחרט מעמיו, הוא מאבד את הקשר עם ישראל. איבוד הקשר עם ישראל זה איבוד הקשר עם העם הבא, זה ניתוק הקשר מהקדוש ברוך הוא. כי רק דרך הכלל אפשר להתחבר לריבונו של עולם. זה העונש הקשה הזה של קרת, שאדם מאבד את הקשר שלו עם הציבור, עם עם ישראל. וכל האבות, כשיעקב אבינו אומר, הנני נאסף אל עמי, הוא רוצה להיות חלק מישראל, חלק מהכלל. כתוב ברמב"ם בהלכות תשובה, שאחד הדברים שמונעים את התשובה, זה מי שלא משתף את עצמו עם הציבור. כשהציבור נמצאים בצער, על צרה שתהיה, והוא אוכל ושותה ושמח ואומר, זה לא נוגע לי, זו צרה של אחרים, זה לא צרה שלי. או שהציבור נמצאים בשמחה, לזה ישועה גדולה, והוא אומר, לי זה לא נתן שום דבר. אז אדם כזה, כתוב שהוא מפסיד את התשובה, הוא מפסיד את הזכות הזאת להיות בקשר עם כלל ישראל. אנחנו רואים כמה שהקשר עם הכלל הוא כל כך חשוב. כן, הקשנות שבאה מתוך גאווה, כשכל עניין הגאווה זאת הסתגרות בתוך עצמו, המדרגה הזאת היא מדרגה שהיא ההפך מהתורה, היא ההפך מהרוח של התורה. יש דברים שהרב צבי יהודה זצ"ל היה מביא מהזוהר על ההבדל בין נוח לאברהם אבינו. נוח דאג רק לעצמו, כשהשם אמר לו שהולך להיות מבול בעולם, אבל הוא יעשה לו תיבה, ובתיבה הוא ינצל עם המשפחה. נוח לא ביקש רחמים על כל העולם. אברהם אבינו שומע על צרה של סדום, זה לא נוגע לו בכלל, והוא עומד ומבקש רחמים. אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחך אלוקים אלוקיך, שמן ששון מחבריך. חז"ל אומרים, אהבת להצדיק את בריאותיי, לחפש איך ללמד זכות על כל אחד, ולא ללמד חובה על אנשים. זאת ההרגשה של אחריות, של דאגה לעולם, לאהוב את העולם, ככה נציב כותב בהקדמה לבראשית. תובתו תמים פעולו, אין לאמונה בין עוול צדיק וישר הוא. זו מבאר הנציב שהתוכחה הזאת היא כנגד הדור של בית שני. בבית שני היו היהודים צדיקים, שומרי תורה, שומרי מצוות, אבל כל אחד חושב שהמפלגה השנייה היא לא ראויה לו, והם הולכים בדרך אחרת, אז הוא דחה אותם כמו מינים ואפיקורסים, והקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה, כך הוא כותב הנציב, שהם יכולים להיות צדיקים, אבל כשהם רק מסביב לעצמם, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותם כי הם לא ישרים, כי האבות, הדרך של הישרות שלהם הייתה לחשוב על אחרים, לדאוג לכולם, ולא להסתגר מסביב לעצמם. לכן הקדוש ברוך הוא החריב את בית שני, ועל זה בא הפסוק להצדיק, להגיד צידוק הדין, שבית שני היה מגיע להם העונש, בגלל שהקדוש ברוך הוא ישר, והוא לא סובל אנשים שהם לא ישרים. להיות ישר זה לחשוב על אחרים. יש כאלה שאומרים אני ישר, אז הם חושבים שלהיות ישר זה להעליב אחרים, לפגוע באחרים. להיות ישר זה לחשוב על אחרים, לדאוג לקיום שלהם. או לא לפגוע בהם ולהגיד אני אומר אמת, אני יכול להעליב אנשים. זאת לא ישרות, זה ההפך מהישרות. זה זיוף של הישרות. להיות ישר זה לדאוג לכולם, לחשוב על כולם. לא לפגוע באנשים אחרים. אז זה עניינה של הגאווה, שאדם מסוגר בתוך עצמו, דואג רק לעצמו, שבעצם זאת צורה של ילדות. אמרנו שזה ההבדל בין ילד למבוגר. ילד שלא יכול להוציא ידי חובה אחרים, לבין מבוגר שלא, הוא מצווה על זה, לדאוג גם לאחרים, להיות ערבים זה בזה. והעקשנות שמקורה בגאווה הזאת, שאדם לא רוצה לשמוע אחרים ולא רוצה להתחשב באחרים, אלא הוא עקשן לעמוד בדעה אחת ולא לראות שיש עוד דעות וצריך להביא בחשבון גם דעות אחרות ולהתעמך בה בחבלי החטאת. העקשנות רוצה לעזר עם מעשים רעים, להביא ראיות, הנה כולם עושים כך. אומר ליהודי, למה אתה מחלל שבת? אומר לי, מה אתה רוצה ממני? כולם מחללים, תראה כמה אנשים מחללים שבת. זה תשובה לעניין. אם אסור לחלל שבת, זה משנה אם אחרים עושים או לא? צריך לדעת אם זה מותר או אסור. לא לומדים, אסור להטות את עצמנו, לא תהיה אחרי רבים לרעות. בדברים של רוע, לא הולכים אחרי הרבים, אלא צריך לבדוק את הדבר. אם זה צודק, צודק, לא צודק, לא צודק. חבלי החטאת שנעשו למנהג, מביא ראיה מזה שנוהגים כך, או שהוא נוהג כך, תמיד עשיתי כך. זוכר שפעם דיברתי עם יהודיה שרצתה לגור בשכונה שלנו, ואמרתי לה שצריך, שאצלנו נשים מחסות ראש. אז היא אמרה לי, אמא שלי לא כיסתה את הראש וגם אני לא אכסה את הראש. כאילו אני קובעת, אני מחליטה, מה שהיה בבית שלי זה מה שקשר. זה אני אומר לה, אבל זה לא עניין שלי, זה התורה. לא משנה, אני עשיתי כך, אמא שלי כך, גם אני ממשיכה כך. העקשנות הזאת, זאת מחלה. כשאדם מרוכז מסביב לעצמו, בצורה של מחלה. מה ההגדרה של מחלה? מחלה זה לא שאדם מרגיש כאבים דווקא. אלא מחלה זה להפך מבריאות. בריאות זה יכולת לתפקד בכל התפקידים. אדם יוצא, אדם הולך, אדם עובד, יכול לעשות כל מעשה. ברגע שאדם מוגבל בגלל הפרעות שיש לו בגוף מתפקוד רגיל שהוא היה יכול לעמוד בו קודם, אז הוא מוגדר כחולה. והעקשנות היא מוגדרת כמחלה, כי אדם לא מתפקד עם אחרים, הוא רק בתוך עצמו. היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות, עבדות קשה. יש עבדות שאדם עובד לאחרים, יש עבדות שאדם עובד לגוף שלו, לעני שלו, הכל מסביב לעצמו. זו צורה של עבדות, כי החופש האמיתי של האדם זה כשהוא נאמן לטבע שלו, ולא עושה דברים נגד הטבע שלו. הרמב"ן בהקדמה לספר שמות כותב שהוא שואל למה ספר שמות זה ספר הגאולה, אז למה זה לא מסתיים בפרשת בשלח? שם מסתיימה הגאולה של ישראל ממצרים, שראיתם היום את מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ולמה צריך אחר כך פרשת יתרו ומשפטים ותרומה, תצווה והקל, פקודה? אומר הרמב"ן שגאולה זה רק אם אדם חוזר לטבע הקודם שלו, הטבע הבריא שלו. והטבע של עם ישראל שהיה אצל האבות, בסוד אלוה עלי אהולי, שהשכינה הייתה באוהל שלהם, אצל אברהם, יצחק ויעקב, הם זכו להיות קשורים עם השם כל הזמן. וכל זמן שאנחנו לא מגיעים לזה, אז אנחנו עדיין לא נקראים נגאלים. ורק כשבנו את המשכן והשם שכן בתוכו והמשכן נמצא בתוך ישראל, אז ישראל חזרו להיות נגאלים כמו האבות שלהם. אז גאולה זה להיות בטבע האמיתי שהקדוש ברוך הוא ברא. והקדוש ברוך הוא ברא שעיקר האדם זאת הנשמה. ויפח באפיו נשמת חיים. ויהי אדם לנפש חיה. נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. זה לא על הגוף. הגוף נועד לשרת את הנשמה. לא להיות בעל הבית על הנשמה. וכשהגוף שולט על הנשמה, אז האדם האמיתי שזאת הנשמה, נהפך להיות עבד של הגוף. אור החיים כותב בפרשת משפטים, בעניין של עבדות, שהאדם האמיתי זאת הנשמה, והוא מביא ראיה מהפסוק, כי תישא, כשמדובר על שמן המשחה, כתוב שם, על בשר אדם לא ייסח, ומתכונתו לא תעשו כמוהו. הוא אומר, מה זה בשר אדם? בשר של אדם. אז מי זה האדם? האדם זה לא הבשר, האדם זאת הנשמה. אז הנשמה היא זאת שצריכה לשלוט. היא האדם האמיתי, הגוף נועד לשרת אותה. כשאדם הולך אחרי תאוות של הגוף, אחרי הפרטיות שלו, זה ההפך מלהיות אדם, זאת מחלה. הנשמה מצד עצמה היא מחוברת עם כלל הנשמות של ישראל, והיא מביאה בחשבון את כולם. זאת הסיבה שאנחנו צריכים להיות עובדים את השם בציבור, כי מצד הנשמה שלנו כולנו מחוברים. כאן באה המצווה של ואהבת לרעך כמוך אני השם, ששם השם מאיר בכולנו. כל הנשמות שלנו, של כל כלל ישראל, הם בעצם נשמה אחת, שניצוצות ממנה מאירים בגופות הפרטיים, וכל אחד מאיתנו הוא עבר מתוך הגוף הגדול של עם ישראל. לא עולה על הדעת שהאצבע או העין או הקיבה או הכבד יתפקדו לעצמם ויתנתקו מהגוף. כל החיים שלהם, של כל האיברים, זה שהם חלק מהגוף והם משרתים את הגוף כולו ואת המטרות שהנשמה קובעת. אם אדם קובע ללמוד, לפעמים הגוף עייף והגוף זקוק למנוחה, או שהוא לא רוצה ללמוד, הוא לא רוצה להתאמת. ברור שהגוף יעשה את רצון הנשמה. מה שהאישיות הפנימית של האדם מחליטה, זה מה שצריך להיות קובע לגוף ולכל המידות וכל המעשים. הכל מתחיל משם. כשאדם מתעלם מהנשמה שלו, מתעלם מהחיבור הברור וההדרכה של הנשמה, אז הוא קשור רק בגוף, הוא בעצם עבד, הוא לא חופשי. להיות חופשי, להיות נגעל, זה להיות מחובר לנשמה שלו. ולכן כותב הרב שהעקשנות היא עבדות. האדם חושב שהוא חופשי, שהוא מחליט, שאף אחד לא יגיד לו מה לעשות, אבל בעצם הוא עבד. זאת עבדות, כשאדם מנותק מאחרים והוא רק מסביב לעצמו, זה סוג של עבד, הוא לא חופשי. הוא חושב שהוא חופשי, הוא עבד. וזאת עבדות קשה, כי הוא אפילו לא יודע שהוא עבד, הוא לא מבין את זה. ועבדות כזאת היא לא מניחה לחירות של התשובה להאיר בעוצם חילה. דבר מעניין שבספרות הנסתר, אנחנו יודעים שהשם ברא את העולם בשבעה ימים, זה בשבע מידות שלו. חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. ולמעלה משבע המידות האלה נמצאת מידת הבינה. מידת הבינה שהיא באה מהחוכמה האלוקית. החוכמה, ההסתכלות, הרצון של הבורא להכין מכונה אדירה של עולם ואנושות, שיביאו את הכל לתקוות העושר, לפסגת השמחה, פסגת ההצלחה. הכל בא מתוך החוכמה והבינה. והבינה היא זאת שהיא למעלה מכל שבעת המידות. שבעת המידות הם פועלים באופן פרטי. והבינה, כן, היא הכוח של התשובה. כך מובא בספרות הנסתר. כי איך אפשר שאדם יחזור בתשובה? איך הוא מתקן את העבר? רק אם הוא קשור עם המקור של כל הבריאה, אז הוא נמצא במקום שהוא קודם לכל העולם הזה. ממילא, אם הוא קודם לעולם הזה, כמו שהעולם הזה נברא יש מאין, אפשר לחדש את העולם. בעולם הזה שלנו, אם אנחנו לא מחוברים לריבונו של עולם חס ושלום, אז נאמר, אין כל חדש תחת השמש, אין שום חדש, לא יכול להיות משהו חדש. הכל זה מתוך העולם. אבל אם מחוברים לבורא, הבורא הוא מחדש בטובו, בכל יום תמיד מעשה בראשית, הבורא הוא כולו מחדש כל הזמן, הוא אין סוף של כוחות ושל גדלות ושל אור, ממנו יצא העולם וממנו יכול לצאת הכל, ולכן המדרגה הזאת שהיא קודמת לשבעת המידות, הבינה, היא נקראת גם תשובה, משם באה תשובה, ו... היא נקראת גם בלשון של הנסתר, אלמה דחירות, העולם של החירות. לכן אנחנו רואים שיש 50 שערי בינה, אנחנו יודעים ששנת ה-50, שנת היובל, ושבתם איש של אחוזתו ואיש של משפחתו תשובו, ליובל יש כוח לשחרר את כל העבדים, את כל העבדים, את כל האדמות, כל מה שנעשה שהרס, את כל החלק שהשם נתן לכל אחד ואחד, היובל בא ומחזיר את הכל. וזאת המדרגה של הבינה, שהיא באה בשנה ה-50, שהם מעל 49 שנה, ש-49 זה 7 פעמים 7, של 7 ימי בראשית. זה גם עניין של אחרי ספירת העומר, של 49 יום, שאנחנו מבררים את התיקון של כל שבעת המידות בעולם הזה, אחרי זה מגיעים ליום ה-50, יום ה-50 זה מתן תורה, זאת פגישה עם האלוקות. פגישה עם האלוקות זה פגישה עם אין סוף, שם אין גבולות, אין סייגים, שם האור האמיתי בוקע מכל צד, אור בלי סוף. לכן העקשנות שאדם מרוכז רק מסביב לעצמו,
זאת מחלה שאינה מניחה את אור החירות של התשובה, כי זה מובן יותר. למה החירות של התשובה? כי התשובה והחירות זה בעצם דבר אחד. חירות אמיתית זה רק באותו מקום שיש גם תשובה, שאפשר לתקן הכל, להחזיר את הכל למקורות, להאיר בעוצם חילה. כי התשובה היא שואפת לחופש מקורי אמיתי. חופש מקורי זה חופש שבא מריבונו של עולם, לא חופש רק מעולם הזה ומהצרות שלו ומהבעיות שלו. כי אחרי זה עלול להיות שאדם משיג חופש מאחרים, אבל אחר כך הוא חופש לתאוות שלו, ליצרים שלו, לגוף שלו, לדעות לא טובות שהוא אימץ לעצמו מתוך חוסר הבנה, מתוך חוסר בגרות. חופש מקורי אמיתי הוא החופש האלוקי, שאין עמו שום עבדות. שם אצל ריבונו של עולם, מי אומר לו מה תעשה ומי אומר לו מה תפעל, הכל מעשה ידיו, הוא למעלה מהכל, זה החופש האלוקי, שרק כשמתחברים אליו, אז האדם הוא בן חורין. כמו שאמר רבי יהודה הלוי באחד השירים שלו, עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. מי שמתייחס רק לזמן, הוא מדבר דברים ששייכים רק לדור הזה, רק לזמן הזה. הוא עושה מעשים רק בגלל שבזמן שלנו ככה מקובל. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. כי כל האנשים מסביב, כולם עבדים. כל המודות, כל המנהגים הזמניים, הם כולם עבדים. עבדי הזמן, עבדי עבדים הם. עבד השם לבדו חופשי. על כן בבקש כל אנוש חלקו, חלקי השם עברה נפשי. כך אומר רבי יהודה הלוי, ללמד אותנו שרק עבדות של השם היא החירות האמיתית. ככה חזל למדו את זה בפרשת כי תשא, על חרות על הלוחות, כך יש בסוף פרקי אבות, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. מה זה מי שעוסק בתורה? למה לא מי שלומד תורה? עוסק בתורה, זה הכוונה היא שהוא מסתכל על כל הצדדים. בתורה אנחנו בוחנים לא רק את מה שאמרו לנו, אלא את איך אנחנו מבינים את זה, ואנחנו מוכנים לפעמים להביא סברות הפוכות ולדון בהם ולברר ולדייק, ולפעמים מנפשים את הסברות שלנו שאמרנו קודם ולראות שחלק מזה נכון, חלק מזה לא נכון, את זה צריך לתקן, את זה צריך לשנות, את זה צריך לשכלל יותר, להסביר אותו יותר. זהו העסק בתורה, כמו שאדם מתעסק עם איזה עסק שהוא כל הזמן הופך בו והופך בו ומברר אותו, אז אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וזה העניין של אל תקרא חרות אלא חירות. אולי בהזדמנות נדבר על זה, איך למדו את זה מהפסוק אל תקרא חרות אלא חירות, איך אפשר להגיד דבר כזה, אבל זה בהזדמנות אחרת. בינתיים, כן, רק למדנו שהדרך הישרה לתשובה היא לבטל את העקשנות, לבטל את זה שאדם לא זז מדעתו ויהיה באיזה נושא שיהיה, בנושאים של התנהגות, בנושאים של מידות, נושאים של מעשים, צורת דיבור, דעות מסוימות שהוא קנה לעצמו, כל דבר ודבר אדם צריך כל הזמן להיות במהלך של עלייה ושינוי והשתכללות מרגע לרגע. והדרך הזאת היא הדרך של התשובה והיא הדרך של ההתקשרות עם ריבונו של עולם. מי שקשור עם ריבונו של עולם זה לא מי שנמצא למעלה למעלה בשמי שמיים, אלא מישהו שהעיניים שלו מביצות תמיד למעלה ומשתדל כל הזמן להשתדל לעלות. רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה גם אותנו. שלום לכולם.
חזק וברוך, תודה רבה לרב.
להתראות, שלום.
שבוע טוב, כל טוב.